בוקר טוב. אנחנו בפרק ב' ואיך בשליש הפרק במילים ולפיכך משה רבנו עליו השלום בעמוד י"ב. בעצם אנחנו באמצע השאלה הארוכה שהמהר"ל פה איתה פתח והלך ומעמיק בה שלב אחרי שלב, והיא על, 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 על סיבת הסיבה של הגלות, נכון? סיבת הגלות, אומר המהר"ל, היא ידועה. חטאים, ריבוי החטאים. אבל זה עצמו לא מובן. זה עצמו לא מובן, הכוונה איך עם ישראל מגיע בכל כך הרבה דורות, המהר"ל אומר, למצב של ריבוי חטאים, למצב שהוא הוא לא חי את הטבע שלו. זה דבר מוזר. כן, אז הוא התחיל המהר"ל מזה ש פה יש לנו טבע מצד האבות, ובדרך כלל הדומה מוליד את הדומה, נכון? זה עניין אחד, דומה מוליד את הדומה, שאומרים טבע האבות. ואחר כך דיבר על אהבה והיראה בתור זרמים בסיסיים שיש בכל הרבדים של של המציאות, אפילו ברבדים הבסיסיים ביותר של השור והחמור, חל וחומר בעם ישראל, כן, שאצלו הקשר עם הקדוש ברוך הוא כל כך טבעי וגדול, אז היראה והאהבה הם צריכים להיות דבר שמוביל את החיים בכל תוקף. ואחר כך ברובד השלישי דיברנו על הסוגיה של עבודה זרה, שכל האומות יש להם נטיית עבודה זרה להשתייך לאחד מהכוחות בצורה ספציפית, ועם ישראל יש לו כישרון כללי כזה להשתייך למקור הכוחות. אז אחרי כל הבירורים האלה, אז כן, הקושיה הולכת ומתעצמת. אז איך ייתכן שמה שהיינו מצפים שיהיה טבע מצד האבות, מצד אהבה והיראה, מצד הכישרון האלוקים, כל זה היה אמור להופיע בצורה טבעית ובולטת וזורמת בעם ישראל? ואנחנו רואים שבמרבית הדורות זה לא כך. כן? אז השאלה איך להסביר את זה, את העניין הזה. בסדר? אנחנו עוד לא סיימנו עם השאלה, יש לנו עוד שלב אחד, ואז נקווה שגם נגיע לתשובה. בואו נראה. ולפיכך משה רבנו עליו השלום גם כן היה תמה על זה ואמר בפרשת האזינו, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קנך, הוא עשך ויכוננך. אז יש פה ארבעה כינויים של הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. כן? על השם תגמלו זאת, זה כמובן זה פנייה של מוסר, כן? של מוסר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, איך אתם גומלים את זה לקדוש ברוך הוא, את המעשים הרעים. ואז יש פה ארבעה ביטויים שמבטאים את הקשר הטבעי שאמור להיות, הוא צורת הקשר, הוא אופי הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הלא הוא אביך קנך, עשך ויכוננך. אז אמרה לבאר את הרבדים האלה. באור זה, כי כל ישראל הם להשם. יש קשר, כן, של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. אם מצד שהוציאם לפועל, כמו שהאב הוא סיבה שיצא הבן לפועל, והשם יתברך בעצמו היה סיבה שיצאו לפועל. וזה היה כאשר הוציא השם יתברך אותם ממצרים. וכאילו נולדו, וכדכתיב שלח את בני ויעבדו. אז רמת הקשר הראשונה נקרא אביך. האב הוא סיבה שיצא אל הבן על הפועל. זאת אומרת, האב הוא השורש, הוא שורש החיים של הבן. אז מצד זה, זה רמת הקשר הראשונה, השם יתברך מוציא אותה ממצרים ומוליד אותם, הוא שורש החיים של עם ישראל. השלב הראשון. אבל עדיין, האב זה שהוא סיבת השורש, הקיומית, הראשונית של הבן, זה רק בלידה. זה לא, יש בזה עדיין, יש ביטוי מאוד מאוד גדול של כל מהות הלידה היא של הבן מאב, אבל זה לא קשור אל ההמשך. לכן גם כתוב, הוא אביך קניך. זאת אומרת, קניך מלשון קניין. כי בן הוא רק נוצר בשורש שלו מאבא, אבל הוא לא קנוי לאבא כל רגע ורגע. העבד הוא קנוי לאדון כל רגע ורגע, הוא שייך לאדון כל רגע ורגע. לכן אומר המהר"ל, לכן הוסיף הקדוש ברוך הוא את הביטוי, סליחה, זה לא הקדוש ברוך הוא אומר, זה משה רבנו, כן, זה תוכחה של משה רבנו. על השם תגמלו זאת, כן, איך אתם גומלים ככה לריבונו של עולם? הרי הוא אביך, הוא גם הסיבה השורשית של הקיום, והוא גם קניך, הוא גם אדון, ש, כן, שכל רגע ורגע אנחנו שייכים אליו. מה? כן, זה בשירת האזינו, כן? על השם תגמלו זאת, כן? לכן הוא אומר, אתם גומלים ככה בחטאים שלכם לריבונו של עולם, הרי הוא אביך, קניך, הוא גם שורש החיים שלנו, והוא גם האדון שלנו, שאנחנו שייכים אליו כל רגע ורגע. לכן המשל של אביך הוא מצד השורש, אבל עדיין חסר פה במשל הזה, כי הבן הוא לא קנוי כל רגע ורגע, והעבד קנוי לאדון בעצמו. כל המציאות שלו היא שייכת לאדון. והשם יתברך, אם שהוציאם אל הפועל, שזה מצד אביך, הם גם כן קנויים לו בעצמם לעבדים, כי הוציאם מן העבדות באותות ובמופתים, עד שנעשו עבדים קנויים לו. אמרו חז"ל, דלת ומזוזה, היו עדים שפסחתי על בתי בני ישראל, ואמרתי להם, כי לי בני ישראל עבדים, כאשר בארנו בחיבור גבורות השם. כך אמר, הוא אביך קניך. זאת אומרת, לבני ישראל עבדים, פירוש הדבר, זה לא עבדות במובן המריר של העניין, אלא זה, כמובן לומר, זה בא לומר שייכות של חיים. שייכות כל רגע ורגע. לא שייכות ספציפית, לא שייכות שורשית שנגמרה או שיכולה להסתיים, אלא כמו שעבד כל מציאות החיים שלו, כל רגע ורגע, שייך אל האדון, אז גם הקשר שלנו לקדוש ברוך הוא מצד אחד, השורש, כן, הרי זה החיסרון שיש לעבד. העבד הוא שייך אל האדון כל רגע ורגע, אבל קשר חיצוני, האדון הוא לא השורש שלו. עם ישראל יש לו את שני הרבדים, מצד אחד הקדוש ברוך הוא שורש החיים שלנו, מצד שני, קניך הוא, זה קשר חיים שהוא מלווה את כל חיינו, את כל רגע ורגע מחיינו, כמו שעבד כל רגע מחייו שייך אל האדון. בסדר? לכן אביך קניך. ועוד אמר, הוא אסך, ודבר זה בפני עצמו. עוד שלב, עוד רובי. כי האב אינו רק מה שהביא הבן אל העולם, אבל עשיות האדם וכל תיקונו בגופו ובעבריו הוא דבר בפני עצמו, שזה פעל הטבע. אבל השם יתברך, כאשר הוא, כשם שהוא אב לישראל, שהביא אותם אל העולם, כך נתן להם מה שהעם צריך להיות, עם רב ותקיף. אז זה אמר, הלא הוא אסך. זאת אומרת, השלב של אסך מבטא שאב נותן לבן את שורש הקיום. אב לא יודע ולא אחראי ואין לו שליטה על איזה כישרונות יהיה לבן, איזה כוחות יהיו לו, איזה... כן, כמה שכל, כמה כישרונות, זה כבר הטבע עושה, זה כבר לא בשליטת האב. אבל הקדוש ברוך הוא גם שורש החיים שלנו, והוא גם עשה, הוא גם עשה אותנו באופן כזה שיהיו לנו את כל כוחות החיים הראויים, שנוכל להשלים את הטבע הזה, שנוכל לבטא את הטבע הזה. אז הוא גם דאג לזה שנהיה עם רב ותקיף, עם עוצמות חיים, עם כישרונות, עם יכולות מותאמות לטבע האלוקי שלנו. אז זה השלב של אסך. אסך, כן, הכוונה, הוא אומר, כמו שהאבא, הוא יכול להוליד את הבן, הוא יכול, כן, להיות, אבל הוא לא שולט מה הבן הזה, כמה כישרון יהיה לבן הזה, איזה שכל יהיה לו, איזה רגש יהיה לו, איזה כוחות חיים יהיו לו. זה הטבע פועל, כן? זה כבר לא בשליטת האב. אבל הקדוש ברוך הוא גם שורש החיים שלנו, והוא גם עושה אותנו אומה גדולה, תקיפה, כישרונית, עם כוחות החיים המדויקים והמצוינים שמותאמים להוציא לפועל את הגדולה שלנו. הוא דואג לזה שיהיו לנו את כוחות החיים האלו, את כישרונות החיים האלו. אז זה עם רב ותקיף. נתן להם מה שעם צריך להיות, עם רב ותקיף. והשלב הרביעי, ויכונן נקע. אמר ויכונן נקע, רצה לומר, הכין אותך, ויכונן נקע מלשון מוכן, הכין אותך בכל שלמות, עד שנעשו ישראל אומה שלמה בכל. כמו שאמרו, כי ישראל הם כרחה דכולה בי. זה כאילו עיר שיש בה הכל, כרח שיש בו הכל, ממנו מלכים, ממנו כהנים. רצה לומר, כי השם יתברך השלים את ישראל בכל השלמות, עד שלא היו חסרים כלל מה שלא היה לשום אומה כלל. זאת אומרת, ויכוננקה זה מוכנות, לא רק הכישרונות כפוטנציאל להוציא לפועל, אלא ריבונו של עולם הכין את כל מתווה החיים. כן, פרשת שופטים, יש לנו ממש מתווה חיים שלם, איך לבנות מערכת המשפט והכהונה והלוויה, שבטים השונים, הכל מדויק, כל שבט קיבל את ההגדרה המדויקת שלו, את הברכה שלו מיעקב וממשה, שלא רק הפוטנציאל של הכוחות יהיה קיים, אלא גם הלימוד איך לבנות את הכוחות האלו בשלמותם, מה זה כוח המלכות, מה זה כוח הכהונה, החינוך, התרבות, האומנות, כל כוחות החיים בעם ישראל מוכנים להיות ניזונים ומודרכים על ידי הקדוש ברוך הוא בשלמות. מלשון מוכן, מלשון כאילו שתהיה מסוגל להיות מוכן, הכוונה מושלם, שלם בכל האופנים. זאת אומרת, עם ישראל, כל השבטים, זה כל כוחות החיים, וכולם מוכנו להיות דבר שמוציא לפועל את הטבע הישראלי בשלמותו. זאת אומרת, לפעמים אדם יש לו איזו שאיפה גדולה, אבל או שאין לו את הכישרון להוציא לפועל את השאיפה הזאת, או שיש לו את הכישרון, אבל אין לו את הכלים, את הידע, את ההדרכה להוציא. פה הכל קיים. ריבונו של עולם לא משאיר אותנו רק עם איזו אמירה כללית, וייתן לי סגולה. הוא נותן לאמירה הזאת, הוא נותן לנו כישרונות מותאמים, נותן לנו כוחות חיים, נותן לנו כל שבט, יש שבט של מלוכה, יש שבט של כהונה, יש שבט של צבא, יש שבט של חקלאות. כל כוחות החיים מוכנים ומודרכים על ידי התורה להוציא לפועל את הטוב האלוקי שהקדוש ברוך הוא השפיע על ישראל. עכשיו המהר"ל כל זה הביא עוד פעם בתור מדרש שמראה איזה קשר חיים שלם יש לריבונו של עולם אלינו, ושוב הוא מסיים את זה בתמיהה שמלווה את הפרק, והם החליפו הטוב ברע הגמור, ובוודאי דבר זה את התמיהה, דבר זה תמוה. זאת אומרת, כן, מתי אתה כן, כמו דיברנו בפעם הקודמת על הקיטיים ועל איך כל מיני העמים המשונים האלה, הקדרים, הקיטיים, שהם עובדים לאש, הם לא מחליפים את האש, הם דבקים באלוהים שלהם, כן, והם יודעים שהם לא מושלם, אבל בכלל יש להם איזה נאמנות כזאת. ומתי יש סיבה לאומה להחליף את אלוהיה, כאילו יכול להיות שיש משהו לא טוב, אבל זה לא קורה, כל אומה דבקה באלוהים. אבל עם ישראל יש לו אלוקים חיים ומלך עולם, זאת אומרת ריבונו של עולם, שהוא נתן לנו את החיים ומלווה אותנו בחיינו, נתן לנו את כל כוחות החיים ואת כל היכולת לצאת אל הפועל כאומה גדולה ושלמה. אז כל זה מחריף את השאלה, אז איך אנחנו לא שומרים על הדבר הזה, לא מוצאים אותו לפועל במרבית מהדורות. בסדר? אז בזה אנחנו הלכנו בכמה תחנות בהעמקת השאלה הזאת. ועכשיו המהר"ל מתחיל להתקרן לכיוון התשובה.
מה
זה אומר
שמה?
כוונה, הוא מועל בקדוש ברוך הוא והולך לכל מיני עבודה זרה ותרבות אחרת וחטאים. הוא מחליף את הטוב שיש לו. מילא אם זה היה לא טוב שלם, אז זה טוב שלם. ולא יספיקנו התשובה לומר שהיה זה במקרה. כי בעוונותינו היה מתמיד דבר זה בישראל. אתה אומר, טוב, זו תופעה שולית בדור מסוים, איזה משהו קרה, איזה תופעה של הנקודתית, אז אפשר להגיד טוב. אבל אומר המהר"ל, לצערנו אנחנו רואים שזה דבר שקורה הרבה פעמים. המקרה אינו מתמיד, שוב אמר אני מהחוקיות שלו, כן? דבר שהוא מקרי הוא לא מתמיד. אם אתה רואה שדבר שהוא מתמיד, יש פה איזה משהו שיטתי, איזה משהו, איזה בעיה מהותית שנמצאת פה. זה, אתה לא יכול להגיד טוב, זה משהו ככה נקודתי. יש פה איזה בעיה מהותית שמפריעה לעם ישראל, או כן, מונעת לעם ישראל בהרבה דורות מלהוציא לפועל את טבעם. אז אפשר להגיד מקרה, משהו נקודתי.
מה
הכוונה
שהתשובה לא מספיקה?
התשובה, איפה?
לא
מספיקה לתשובה. ולא מספיקה לתשובה לומר שזה מקרה. זאת אומרת, אל תענה לי תשובה שזה היה, טוב, זה משהו מקרי. לא, זה באמת נקודתי כזה. לא, זה לא אפשר להגיד את זה, כי זה קורה, זה בהתמדה. המקרה לא יתמיד. אבל התשובה לשאלה הקשה הזאת, מזקנים ומחכמים את בונן, אשר השיבו על שאלה זאת. כן, אז אמר על כדרכו, מאיפה הוא יונק את הסוגיות האמוניות שלו, הכל הכל מחז"ל. כן, זה הכל פתיחה, כן, כל זה פתיחה, פתיחת השאלה, אבל בסוף את כל, את כל עומק התשובות, את כל עומק החוכמה האלוקית, הכל המהר"ל יונק מחז"ל. אז גם פה אנחנו מתחילים מדרש. בפרק החליל, מסכת סוכה. בסדר, עכשיו אנחנו מתחילים ציטוט ממסכת סוכה. ואת הצפוני ארחיק מעליכם. בסדר? זה פסוק. יש לכם, כתוב לכם שם איפה הפסוק הזה? בספרים החדשים? לא, אבל הפסוק, את הצפוני ארחיק מעליכם. יואל, יואל. בסדר? אז זה פסוק ביואל. את הצפוני, הרב ברוך הוא אומר לנו, דרך יואל, את הצפוני ארחיק מעליכם. הוא כאילו מבטיח לנו להבטחה, אל תדאגו, אני אסיר ממכם, אני ארחיק מכם את הדבר הבעייתי שנקרא צפוני. כן? בפשט הכוונה היא האויב שבוא מצפון, כמו שכתוב בפסוק, כי מצפון תיפתח הרע. כן, בדרך כלל, כן, מרבית מהאויבים שעם ישראל בא, כן, בזמן התנ״ך באו אלינו מצפון. אז את הצפוני ירחיק מעליכם, אבל חז"ל דורשים פה דרשה אחרת, לא הולכים לרוב את הפשט. את הצפוני ירחיק מעליכם, אומרים חז"ל, זה היצר הרע. הצפוני זה כינוי ליצר הרע. שעומד צפון בתוך ליבו של אדם. למה הוא נקרא צפוני? כן, צפוני. למה הוא נקרא צפוני? בגלל שהוא צפון. הוא מתחבא, הוא עושה לנו מערבים בתוך ליבו של אדם. טוב, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שלעתיד לבוא, הוא יסלק מאיתנו את היצר. המשך הפסוק, אז כאילו עכשיו הדרשה כל פעם הולכת, היא מביאה את המשך הפסוק ודורשת אותו. ברוך אתה אדם האלוהים, איך העולם של הכל נהיה מיום. תודה רבה. והדכתיב ארץ צייה, אני אסלק אותו, הדכתיב לארץ צייה. ארץ צייה זה כמו למדבר, למקום שאין בני אדם מצויים שם. כן, צייה מלשון מקום שלא מצויים שם. אין בני אדם מצויים שם להתגרות בהם. הקדוש ברוך הוא אומר, לעתיד לבוא ניקח את היצרה, אני אזרוק אותו לאיזה מדבר שהוא לא יכול להתעסק עם אף אחד. פניו אל הים הקדמוני. אותו יצר הרע, אותו צפוני, פניו היו אל הים הקדמוני. מה הכוונה? אומר המדרש, שנתן עיניו במקדש ראשון והחריבו, והרג תלמידי חכמים שבו. זאת אומרת, יש לנו חשבון ארוך עם היצר הרע הזה, כן? מאז חורבן בית המקדש הראשון, שהוא הצליח, כן, להפיל את השיא הזה של בית המקדש הראשון, כן, להוריד אותנו מהמדרגה הזאת, אז משם עוד יש לנו חשבון איתו, אומר הקדוש ברוך הוא. נתן פניו, נתן עיניו, מקדש הראשון והחיבו. והרגת מדי חכמים שבו, כולל כל העוצמה של התורה שהייתה שם. ועלה בואשו, כן, הסירחון שלו, כן, סירחון גדול, ותעלה צחנתו. אז מה זה עלה בואשו ותעלה צחנתו? זאת אומרת, חוץ מחשבון אחד שיש לנו עם היצר הרע על זה שהוא החריב לנו בית המקדש, יש לנו עוד חשבון על הסירחון הגדול שיש לו. מה זה עלה בואשו ותעלה צחנתו, ומה מתבטא הסירחון הגדול של היצר הרע? המדרש שמניח אומות העולם ומתגרה בישראל. זאת אומרת, אחד מהעוד חשבונות הגדולים שיש לנו עם היצר הרע, זה שהוא, יש לו עניין להתעסק דווקא עם עם ישראל. הוא מניח את אומות העולם להתעסק דווקא עם ישראל, יותר מאחרים. בסוף הפסוק, כי הגדיל לעשות, אמר אביי, הוא בתלמידי חכמים יותר מכולם. זאת אומרת שאותו יצרה, החשבון הגדול שהקדוש ברוך הוא יעשה איתו לעתיד לבוא, הוא על זה שהוא מתעסק עם עם ישראל, מתגרה בישראל יותר מאשר באומו, הוא מתגרה ונלחם בתלמידי חכמים יותר מבכולם. עד כאן לשון המדרש. בסדר, אז המדרש הזה עוסק במין אמירה של ריבונו של עולם, שנקרא לעתיד לבוא, נעשה חשבון עם היצרה, על כל הרעות שהוא גמל לנו. מה שהמהר"ל פה מתעניין במדרש הזה במיוחד, זה בסוף שלו. הוא התמקד בסוף של המדרש, בעניין הזה שראינו שהיצרה הוא, שנקרא, תוקף דווקא את התומם. תוקף את עם ישראל יותר מאת האומות, ותוקף תלמידי חכמים יותר מכולם. כן? אז אמר על הוא ירצה לגעת בנקודה הזאת. ויש לשאול, מפני מה דווקא מתגרה באותו שיש לו מעלה? כן? אז לכאורה, מי שיש לו מעלה יותר גדולה, אז זה כבר אמור להיות שהיצרה פחות יכול להתמודד איתו. אז יותר תלך, מה שנקרא, תלך על החלשים. תהיה גבר על החלשים. מי שכבר התקדם, אם עם ישראל יותר מתקדם מאומות העולם ברמה המוסרית, תלמידי חכמים יותר מכולם, אז למה יצר רב הוא תוקף אותם יותר מכולם? לכאורה פה יצר רב יש לו פחות כוח. אז אפשר לנו, טוב, יצר רב רוצה דווקא שם להפיל את החזקים, אז כאילו נותן לו יותר נקודות, ככה הוא, נכון? מצידו זה מובן, רק זה לא מובן מצד, בפועל, הרי מי שקידש את עצמו והגיע כבר למעלות רוחניות, אז פה היצרה כאילו אמור להיות בפועל פחות להצליח מולו, פחות, כן? יכול להיות שהיצרה יש לו אינטרסים, אבל המערכת הרוחנית, ככל שהיא גדולה ועולה, ממילא הרע יכול פחות להיות שם, להימצא שם. אז איך יכול להיות שדווקא שם היצרה יותר מצוי? יותר מייחד, יותר מצוי. מה פירוש הדבר? המהר"ל כדרכו רוצה להבין את זה כעניין הגיוני, כעניין להבין מה פה המערכת, למה המדרש אומר לנו שבמקום שיש מעלה יותר גדולה, אז בפועל יש שם גם יותר יצר. מה פירוש הדבר? איך זה, מה ההיגיון של הדבר הזה? איך זה בנו? אז אומר המהר"ל כך. פה הוא נותן יסוד מאוד חשוב, בוא ננסה לראות. הוא פירוש דבר זה. כי מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממשהו לשאר אדם, נחשב דבר זה כאילו יוצא מן הסדר והשיעור. ובשביל זה דבק בהם כוח אשר הוא מבטל מעלתם, אשר הוא חוץ מן השיעור המוגבל. בוא נקרא זה עוד פעם. מי שיש לו מעלה גדולה יותר ממשהו לשאר אדם, זאת אומרת, הוא יש לו מעלה, יש לו, כן, יתרון משמעותי, איכות אחרת מאשר שאר בני אדם. הדבר הזה נחשב שהוא יוצא מהסדר והשיעור. זה צריך להבין מה הכוונה. הוא יוצא פה מהשיעור, הוא יוצא מהסדר. ולכן, כיוון שהוא יוצא מהסדר ומהשיעור, לכן דבק בהם הכוח אשר מבטל מעלתם. זה כוח שכאילו מחזיר אותו לסדר, מחזיר אותו לשיעור, לא נותן לו לצאת מהסדר והשיעור. מה זה הכוח הזה? הוא נקרא עוד צד ואז ננסה לברר. ולכך ישראל, אשר ירשו מעלה עליונה, היוצא חוץ לשיעור, יש להם ישראל מעלה מיוחדת, מעבר לשיעור, מעבר לסדר, מעבר כן, למדרגה, לכן דבק בהם כוח הרע, הוא היצר אשר מוכן לבטל את אותה מעלה עליונה לפי שיוצא מעלתה משאר אדם. ובואו ננסה להבין, מה פה היסוד שאמר המרדם? בעצם המרד נוגע בו בסוגיית היצר הרע, שמבחינתנו תמיד, כאילו אנחנו יודעים שיש לנו יצר הרע ומשיכה אל הרע, משיכה אל הרע. אבל מכנים עוד היצרה, כאילו, אתה נותן לזה כותרת, נותן לזה שם כזה, אבל זה לא מובן, כאילו. מה רוצה להבין את זה? מה זה המערכת הזאת? מה זה הכוח הזה שמושך אותנו ללמטה? ואומר המהר"ל, ושוב, ולמה היא נמצאת דווקא במי שיש לו יותר מעלה? זאת אומרת, יצר הרע זה ביטוי ל... מקום שבו הוא תוכב זה ביטוי לפוטנציאל יותר גדול. לא רק פוטנציאל, למציאות יותר גדול. יצר הרע נמצא במקום שיש יצר טוב. אז הוא אומר כך, יש דבר כזה שנקרא סדר, נכון? יש סדר, יש הסדר בשיעור הרגיל. ברוכים תהיו, תודה רבה. יש את הסדר בשיעור הרגיל, ויש מעלה, והמעלה היא באה לצאת מעבר לסדר, נכון? מחוץ לסדר בשיעור. מה זה הסדר בשיעור הזה? אפשר לומר שכאילו יש מדרגה מסוימת שהיא נהוגה במציאות. כן. היא כרגע הטבעיות הנורמלית של המציאות. המדרגה הזאת. המדרגה הזאת היא ודאי לא שלמה, אבל כרגע היא הסדר של העולם. היא הסדר המוסרי של העולם כרגע. העולם בנוי כרגע באיזה מדרגה מוסרית רוחנית מסוימת. יש מתחת אליה, יש מעליה. אבל יש את ה... כמו מה שנקרא מפלס פני המים, נכון? איפה אתה? מתחת למפלס, מעל המפלס. יש את המפלס. איפה עכשיו נמצאת, נקרא לזה, הנורמה המוסרית של העולם? הנורמה הזאת היא דבר שעל פיו העולם מתנהג. על פיו יישאר דבר. זה כאילו, היא הופך, הנורמה הופכת להיות הדבר הנורמלי. סוגריים. לפעמים הנורמה הזאת היא לא נורמלית. אבל מי שלא מתנהג על פיה, אז הוא יחשב על נורמלי. נכון? כי זה כרגע הנורמלי. זאת אומרת, זה דבר מאוד בעייתי. כי זה עכשיו כאילו, זה מדרגה מסוימת. המדרגה כרגע, הסדר והשיעור כרגע, הנורמה העולמית, המקובלת, זה דבר עם כוח אדיר. זה כאילו דבר שהוא קובע עכשיו את סדרי החיים. את מה נחשב טוב, מה לא נחשב לא טוב, מה נחשב לא טוב, מה נחשב ישר, מה נחשב סטייה, מה נחשב מעלה, מה נחשב פחיתות. הכל יקבע על פי הסדר הזה, על פי הנורמליות הזאת, על פי אמות מידה האלה, שאי אפשר להגיד שהן רעות, ואי אפשר להגיד שהן ודאי לא, הן לא השלמות בהתגלמותה. הן לא השלמות העתידית, הטהורה והעליונה. אבל יש פה איזו רמה מסוימת, כן, רמה מסוימת של טבעיות נורמטיבית, שיש בה רמה מסוימת של מוסריות, זה יכול להיות רמה מאוד נמוכה, כן? אבל זה כרגע העולם, העולם כרגע נמצא שם, זה הסדר בשיעור של העולם.
אבל
מדובר
על
עם
ישראל, על
כל... לא, על העולם, על העולם. דווקא הפוך, עם ישראל, לא נסביר, עם ישראל, ברצון שלו, יש משהו הרבה הרבה יותר גבוה ונעלה מהנורמה העולמית. כן?
אז
בשעה
כאילו,
אני חושבת
שהנורמה זה כאילו לצוח.
כן, אבל בואו נגיד שהם ירדו מהנורמה העולמית, ולכן העולם הכי אותם. זאת אומרת, אנחנו נראה פה על משהו הרבה יותר חזק, אפילו מאומה מאוד מאוד גדולה, כן? על הנורמה העולמית, כן. פה בדוגמה הזאת, למשל, זה טוב שיש נורמה עולמית, כי אז לפחות מה שיורד ממנה, אז מקיים אותו, בסופו של דבר, כן? בהתחלה קצת נרדמו בשמירה, כן? לא לחץ להם הכפתור להוציא את הפצצות מעל ה... והתגזים שם היה להם בעיה עם האצבע. אבל אחר כך הם כן, בכל זאת נלחמו בתופעה, כי הם הבינו שפה יש משהו שבאמת ירד מהנורמה העולמית. אבל גם הנורמה העולמית הזאת, נכון, היא קצת יותר משופרת מהמדרגה הנאצית, אבל היא לא משובחת כל כך. היא לא בשיא התגלמות הטוב. כן? היא יכולה לזרוק פצצות על פצצות אטום, על אוכלוסיות שלמות, כן? הנורמה העולמית הזאת. כן? זאת אומרת, יש נורמה עולמית. הנורמה העולמית הזאת היא שהיא כאילו, היא פועלת בעולם והיא כוח אדיר. זאת אומרת, זה כאילו, אם אתה שם אתה קיים, משהו כזה. זאת אומרת, זה כאילו, זה כוח מאוד מאוד גדול, שזה כאילו המציאות. זה, כרגע זה העולם, ככה העולם מתנהל, ככה העולם חושב, ככה העולם מרגיש, ככה העולם מודד ושופט ומקטלג, והכל נע לפי העמות מידה. עכשיו יש מישהו, או עם, או אדם, או נתחיל מעם, שיש לו מעלה. מה פירוש שיש לו מעלה? יש לו יצר הטוב. מה זה יצר הטוב? רצון מה? רצון לעלות מעל הנורמה הזאת. כן, זה נקרא יצר הטוב. רצון לעלות מעל המקובל, מעל הרגיל, למקום חדש, למקום חירותי. לא הפוליטיקאים והעיתונאים יקבעו לי את אמות המידה המוסריות, אלא הטוב המוחלט. היצר הטוב זה רצון לחתור אל הטוב המוחלט, זה רצון לא להיות משועבד למה מקובל, למה אומרים ומה יכתבו עליי ואיך זה ייראה וכו', אלא באמת לחתור אל הטוב המוחלט. זה עכשיו יש עם כזה שזה המעלה שלו, זה הכישרון שלו, זה אופי, זה היצר הטוב שלו, זה באמת המיית חיים פנימית שהיא חותרת וצמאה באמת לטוב הרבה הרבה יותר גדול מהטוב הקיים. ונמשכת, נמשכת אל הטוב, אל הטוב השלם, אל הטוב האלוקי. זה כישרון החיים של עם ישראל, וזה היצר הטוב של עם ישראל, המשיכה האדירה לטוב האלוקי. אבל, כיוון שגם אותו שהוא בעל מעלה, הוא בסוף חלק מהעולם. הוא לא נמצא פה בעולם במקרה. הוא לא חי בפלנטה אחרת. הוא חי בתוך העולם. ומי שחי בתוך העולם מאוד מאוד יונק וסופג ושייך גם למדרגת העולם. וזה כוח אדיר שמשפיע עלינו מאוד מאוד. לרצות להיות בנורמליות. לרצות להיות בתוך המקובל, בתוך הנורמלי. מי לא רוצה להיות נורמלי? זה לא כיף להיות משונה כזה. כולם חושבים משהו אחד, והוא חושב אחר. הוא חושב שגבר גבר, אישה זה אישה. אתה משונה מאוד. הוא רוצה כל מיני רעיונות משונים. זה לא כיף, כי אתה כל הזמן תקבל ריקושטים, שאתה לא נורמלי. כן, לא טוב בבזון המכוער. סיפור בבזון המכוער, היינו שם. כן, לא מכיר אותו. לא גדלתם על זה בטחה. הוא היה ברבור, אבל... הוא התחבר לחבורת ברווזונים, ואז בסוף, כל הזמן מכוער, בסוף זה היה יותר יפה מכולם. אז זה פחות או יותר תסמין סיפור מאוד עמוק. תסמין המסובכות של עם ישראל מול האומות. כן, ברווזון המכוער, שבעצם, כאילו אנחנו נמצאים פה במבוכה בין שני כוחות אדירים. כוח אחד הוא להיות מי שאנחנו, וכוח אחד זה להיות נורמלי. כן? זה נקרא יצר הטוב ויצר... בסדר, זה הגדרה. יצר הטוב זה להיות מי שאנחנו. יצר הרע זה להיות נורמלי. זה אל תפרסמו, זה נשמע רע. יצר הרע זה להיות נורמלי. כמובן, להיות נורמלי, כמובן, לפי הנורמה המקובלת, שיש בה הרבה דברים פסולים. זה הגדרה, המהר"ל נותן פה. תשוב, יש עוד הגדרות, אבל זה הגדרה עצומה, מה שהמהר"ל אומר. שבעצם אנחנו נמצאים בין שני כוחות מאוד טבעיים לנו, מאוד חזקים. זה לא כאילו, לא יודע, זה כאילו גמדים כאלה, גמד הטוב, גמד הרע. זאת אומרת, משהו חיצוני כזה, לא יודע, כל מיני דרכים, איך... זה שני כוחות חיים מאוד מאוד גדולים ואמיתיים בתוכנו. הכוח אחד זה באמת להיות מי ש... לחיות לפי המעלה הפנימית שלנו, שבאמת היא גדולה ועצומה, היא מלאה בהשתוקקות אל הקדוש ברוך הוא, אל טוב השם, ולרצון לחיות את הטוב הזה, ולא להחסיר ממנו שום דבר. וזה אנחנו בלגן, זה אנחנו יותר עמוק כמובן, כן, להיות מי שאנחנו ולחיות את הטוב האלוקי, להתרומם אליו, לרומם אליו את כל ערכי החיים, את כל ה... מושגים, את כל צורת החשיבה, את כל אופי ההתנהגות. אבל מצד שני, גם עם ישראל הוא חלק מהעולם. ולהיות חלק מהעולם, וחלק ממה שנקרא ממשפחת העמים, וחלק מהשיח האנושי, וחלק מהתרבות והעולמיות, זה כוח חיים אדיר. זה כוח חיים מאוד מאוד חזק, שגם הוא נמצא בתוכנו. הרצון להיות... כן, אנחנו, מה זה רצון? זה מתחיל ממציאות, אנחנו חלק מהמציאות, אנחנו חלק מהעולם. ומי שהוא חלק מהעולם, הוא גם שומע את השיח העולמי, הוא מושפע מהשיח העולמי, ויש לו גם משיכה על השיח העולמי, כי הוא חלק מהעולם. הוא לא רוצה, הוא רוצה להיות חלק מהנורמליות העולמית. זה כאילו, ככה מדברים, ככה חושבים, זה הדבר הנכון, זה הדבר האמיתי. היה בזה סותר את המעלה שלי. טוב, אין לי כוח למעלה כזאת מעצבנת. אני רוצה להיות כמו עם החבר'ה, שכולם יגידו לי שאני גם טוב. כן, שימחו לי כפיים באירוויזיון, במיוחד אם שייכתי לי שם איזה מישהו שהוא בקנה מידה של הסטייה העולמית המתוקנת והמתורבטת, ואז ימחאו לי כפיים ויגידו כמה אני נאור וכמה אני טמא כמו כולם, אז ימחאו לי כפיים. אז זה קרב איתנים, כן? בין שני נטיות חיים שנמצאות בתוכנו, כן? והרצון להיות נורמלי, כן? זה כמו, לא יודע מה, זה ילד בכיתה, נכון? זה כיתה של מופרעים וזה. כמה הוא יכול כל הזמן להצביע, המורה, ככה, וזה, באיזה שלב, תכתוב שטוזה מכאן, וכפה מכאן. להיות, כן. אברהם העברי. הוא מעבר האחד, וכולם מעבר השני. קשה. דורש כוחות נפש, דורש עוצמה אדירה. של אמיתיות ושל כנות ושל שבירת פסלים. כל הזמן, יגיד בחדשות, אתה קיצוני, אתה לא שייך, אתה לא מבין, ואתה לא. ואתה מתעקש על נורמליות אחרת. קיצוני. הרבה לכם קודם אמרנו בחברון, אנחנו קיצוניים. קיצוניים בטהרה, קיצוניים באהבת השם, קיצוניים באהבת האמת. קיצוניים לאהבת ישראל, קיצוניים. קיצוניים בדבקות שלנו, בטבע החיים האמיתי. וגם הם משלמים את המחיר של להיות לא נורמליים. נכון? אני חושב שכולם מכירים את זה גם כחברה, בתוך עם ישראל, שכאילו כל הזמן מתמודדת בתוך הכוחות האלו. כן? והרבה אנשים שם נופלים. איפה אנשים נופלים? לא בישיבות ובמדרשות. הם נופלים כשהם יוצאים מהצבא או לאוניברסיטה, ובשביל להיות דוס אתה צריך להיות לא נורמלי. נכון? קשה. בסוף אנחנו רוצים גם, בסדר, להתחבר לעם ישראל, רוצים להיות לא נורמלי, מומן חיצוני, כן, עם קרניים כאלה, ורוצים להתחבר, אבל להתחבר מתוך מעלתם של ישראל, או מתוך התחברות אל הביצה. זה לא, אין לנו שום מוכנות לשלם מחיר כזה של לאבד את מעלתנו, אבל זה קשה. וזה לכן המהר"ל פה ממש שמסרטט בצורה מאוד מאוד עמוקה את המאבק היצר הטוב והיצר רע בעם ישראל. וזה נכון בכל המישורים, לכן המדרש פה מדגיש גם את המישור של ישראל מול האומות, גם את המישור של תלמידי חכמים או תלמידות חכמים מול הנורמה החברתית המקובלת. כמה זה קשה, כן, להיכנס לזה, אתם רוצים להיכנס לתוך, עם ישראל רוצה להיכנס לתוך, מה זה רוצה? הוא קיים בעולם, זה מציאות, כזו הוא ברא אותנו בתוך העולם. ואנחנו גם, אנחנו בתוך עמי אנוכי יושב, רוצים להתחבר עם עם ישראל, להתחבר, אבל תהיה שונה, להתחבר ותתעקש על נפרד, תתחבר ותתעקש על ללמד, על תלמוד תורה, אתה קיצוני, אתה זה, לוקחים את יוסף, זורקים אותו לבוא. לא אוהבים כאלה שהם יוצאים מהנורמלי. טוב. כן. נכון. בלי תורה אין עם ישראל, זה כמו מצב ברור. אנחנו נאבקים בשביל עם ישראל על התורה. עם ישראל בלי תורה אין, לא קיים. אנחנו נאבקים בשביל עם ישראל. נאבקים על התורה, נאבקים על המעלה של עם ישראל האמיתית. אבל זה בשבילו. אז איך נשארים במקום הזה? איך זה צריך למידה גדולה מאוד. באמת למידה.
אפשר להיות אנשים שכאילו... שאתה מביא
בתורה
והיא לא מרתיעה, והיא לא...
נכון, מסכים.
אתה
מבין
לקחת כאילו
100 מטרים אחורה. סוגיה עצומה. אני חושב את הסוגיה של יוסף, אפשר הרבה ללמוד ממנה בהקשר הזה. כי באמת יוסף הוא היה... יעקב זיהה אותו בתור צדיק יסוד עולם. כן, בתור קטונת הפסים, זה כאילו אמירה לכל האחים. יש פה מישהו מיוחד, הם צריכים גם החלומות של יוסף. הרמב"ן אומר, יוסף ראה את החלומות בתור קריאת כיוון אלוקית, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה צריך שאחים ישתחוו לך, במובן הרוחני, כי הם צריכים לראות לך. ואז יוסף הולך והוא מספר את החלומות, שנקרא, תן בראש. אבל זה נגמר רע מאוד. יכול בשלב הראשון, בסבב הראשון, זה נגמר רע מאוד. אני חושב ששם זה צריך להעריך שם ולהעמיק, אבל אני אומר בגדול, ככה אם אנחנו ככה שואלים את עצמם את השאלה, שאתם שואלות איך עושים את זה, וזה שם הרבה מה ללמוד. אבל אני חושב שכל, איך הם אומרים שם כשיוסף מתקרב, הנה בעל החלומות עליה, על זה. אתה יכול להיות חולם חלומות ולהנהיג את עם ישראל. מה שכאילו יוסף חסר לו, זה את, זה את יהודה, את ההנהגה. זאת אומרת, אי אפשר לאנוס את החלום לתוך המציאות. אי אפשר, בום, להכתיב ולהוריד, ואתם תשתחוו לי, זה תמיד ייגמר מאוד. זה יוסף לומד עם השנים, דווקא בתוך הבור, אחרי שהוא יוצא, ויש לו את כל היכולת להכפיף את האחים בכוח, ודווקא שם הוא לומד שצריך לחנך ולרומם, ולא להכריח. כן? אז זה אני חושב הרבה מאוד רואים בסוגיה שם. איך יוסף דווקא לומד שאתה לא, אתה חי, להיות בעל החלומות, אין לך ברירה. זה השליחות של יעקב אבינו, השליחות של הקדוש ברוך הוא. להיות זה שמרים את עם ישראל לחלום. ובאמת, רואים גם כשהאחים מוכרים את יוסף, וירד יהודה, זאת אומרת, הם יורדים. כוח הנהגה בעם ישראל, עם ישראל בלי יוסף, בלי הצדיקות, בלי הקדושה, בלי אז הוא עצמו יורד. מצד שני, יוסף צריך ללמוד איך מובילים אל החלום ולא מנחיתים אותו, ולא כאילו שוברים את כל מי שלא לא כמוך. מרומם. אבל יש פה גם, אני חושב, גם את מה שאמר, אומר לנו, גם המוכנות הפנימית הזאת להיות במקום הזה, שהיא לא קלה. כן? אני פוגש את זה כל הזמן, האחרונה היינו בחתונה, אתה רואה את הציבור הדתי, כאילו את השלב הראשון, שכולם ילדים טובים, ההורים נמצאים, הרבנים נמצאים, הכל זה. מגיע השלב השני, זה כאילו שני חצאים, חצי של היצר הטוב, חצי של היצר רע. אבל החצי של היצר רע הוא לא במקום רע במען השטני של המילה, הוא פשוט רוצה להיות נורמלי, כמו כולם. אבל צריך להבין שבנורמליות הזאת אנחנו מאבדים את המעלה שלנו. את כל היכולת שלנו באמת לבשר בשורה אמיתית שמדרגת חיים גדולה ושלמה. שאלה עצומה, אבל התשובה היא שמי שנאבק עם היצר הרע הוא בסוף מנצח אותו. זאת אומרת, אם אני מבין שזה זמני, הכל הזמני. כן, זה, קודם כל המהר"ל בא להגיד, זה כוח קשה. הרי כל הפרק פה הוא בא לשאול, למה זה כל כך קשה לנו במרבית הדורות, כן? אבל בסוף, לאן התהליך הזה אמור לקחת? שאם היצר הטוב, כן, יתעקש, בסופו של דבר, לא רק שהוא לא ירד אל הרע, אלא הוא ירים את כל הנורמה למדרגה חדשה. כן? זאת אומרת, צריך לשאול אולי שאלת עומק יותר רחבה. למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה כך? למה הקדוש ברוך הוא כאילו בנה פה, זה מה שנקרא מדרגות במציאות, נכון? מצד אחד, כאילו, או שזה יהיה מנותק, אנחנו נחיה לנו בפלנטה אחרת. כן? יש כאלה שמציעים את זה דרך אגב, כן? מדינת יהודה, ארץ המתנחלים, כל מיני חלומות כאלה. איך אנחנו מנתקים את עצמנו מהזנבות התחתונים, ואז אין יצרה, כאילו, נחיה לנו באיזה פלנטה אחרת, כן? מדינת בני ברק, מדינת יהודה ושומרון, כל מיני הצעות כאלה. אבל כמדיניות זה לא עובד. אז זה עבד פעם אחת אצל נוח, כן. הוא באמת היה מדינת נוח וכל השאר היו. אבל זה לא החלום, זה לא החזון שלנו. הקדוש ברוך הוא הבטיח שזה לא יהיה יותר. הניתוק הזה, אלא הפוך. יש פה חיבור בין המדרגות, כדי שהמדרגה שתפרוץ קדימה, היא תבנה באמת מדרגת חיים אמיתית, שהיא בסופו של דבר, כיוון שאנחנו קשורים בעולם, אז שעם ישראל יתעלה למדרגה חדשה, אז ממילא זה יבנה נורמה עולמית חדשה. אם לא היינו קשורים לעולם, אז אנחנו יכולים להיות עד מחר צדיקים, אבל העולם יישאר במבול. אם לא היינו קשורים לעם ישראל, כן, אנחנו נוותר על הקשר שלנו לעם ישראל, אז אולי מסופק, אבל אולי נוכל להיות, לבנות לנו מדינת המתנחלים הצדיקים, אבל כל השאר עם ישראל יסבא במבול, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לזה לקרות. לכן הקשר החיים הזה עם עם ישראל, או עם מדרגת החיים הרחבה, הקדוש ברוך הוא בורא אותו כדבר קיומי בתוכנו. כי תמידי חכמים לא יכולים להתנתק מעם ישראל, ועם ישראל לא יכולים להתנתק מהאומות. זאת אומרת, תמיד המדרגה שיש בה את המעלה, חייבת להיות קשורה בקשר חיים אל המדרגה שתחתיה. זה מציאות. זה מציאות. ותנסה להתנתק, זה... כן, פעם היה רעיון כזה בתקופת הנציב. רצו שהתחילו החילוניות. התחילה החילוניות, אז רצו להקים מה שנקרא קהילות נפרדות. אז עצמה שצאה, כאילו, בואו אנחנו כל הצדיקים נקים קהילות נפרדות, וכל החילונים אנחנו נשלח מעבר לנציב, מה שנלחם כמו אריה. הוא אומר, זה חרב ופיות בלב האומה. למרות שאנחנו משלמים מחיר, וזה שכאילו הכל מורבה ביחד, יש השפעות בעניינים. הנציב נלחם על זה, הנציב הרב של הרב קוק, כן. אנחנו עם אחד, אין דבר כזה. אז כן, קונצת אחד צריך לדעת שיש פה, בשלב הזה יש מחיר, מחיר עצום. בנפש קודם כל, כאילו, אבל צריך לדעת, זה כמו לא יודע מה, כן, לא יודע מה, נורמה של ילדים זה לאכול סוכריות מהבוקר עד הערב ושיפלו להם השיניים. עכשיו אני בתור אימא צריכה להיות המעצבנת שעכשיו נותנת נורמה חדשה, כן? לא אוכלים כל יום סוכריות, אוכלים דברים בריאים, צריכים שיניים. זה מעצבן, להציב נורמה חדשה, אתה כלומר צריך להיאבק. צריך את השיניים, אל תצטרף, כן, סוכריות. אבל מה אופציה אחרת? לתת לחיידקים לחגוג ושיפלו להם השיניים. אין אופציה כזו. ולכן אתה תתעקש על הנורמה החדשה. בסוף, הנורמה החדשה תהפוך להיות הנורמה שלו. והוא גם יהפוך להיות אבא מעצמם כזה שלו. נג'ז לילדים שלו. לא, אבל בסוף הוא יבין את זה וישמח בזה, בנורמה החדשה, בנורמה הבריאה. זאת אומרת, אי אפשר לתת לנורמה הלא בריאה להפוך להיות מציאות החיים. כן? כי אז אנחנו ויתרנו לביצה, כן? אז אולי נעשה בחצי הראשון נעשה חתונה תאורה, וחצי השני נעשה ביצה. מה הערך בדבר הזה? בסוף אין פה מדרגת חיים. אם אין פה מדרגת חיים, אז לא יודע, קישוט. כואב. אבל זה מובן, קודם כל צריך להבין מאיפה זה מגיע. אם לא נבין את התהליכים בעומק שלהם, לא נוכל להתמודד איתם, לא נוכל לרפא אותם, לא נוכל להעמיד אלטרנטיבה אמיתית. האלטרנטיבה האמיתית היא באמת להבין כמו שילד צריך את ההורים שירימו אותו למדרגה של הבריאות, עם ישראל צריך תלמידי חכמים שירימו אותם למדרגה האמיתית שלהם. ואומות העולם צריכים את עם ישראל כדי להרים אותם למדרגה האמיתית שלהם. ומי שאוחז במעלה, הוא אוחז בישועה, הוא אוחז בגאולה, הוא אוחז באמת שבסוף היא האמת הנורמלית, למרות שהיא כרגע לא הנורמטיבית. כן? אם אנחנו היום נוותר לעם ישראל ונניח למושג המשפחה להפוך להיות דבר כל כך טמא ורדוד, אז אנחנו מפקירים את עם ישראל. זה הרבה יותר כיף להגיד לילד תאכל סוכריות, אבל אתה לא באמת אוהב אותו. אתה לא באמת אוהב אותו, אתה לא באמת מאמין בו. הרבה יותר כיף להגיד לעם ישראל, כן, גם אנחנו חושבים שכן, זה הכל אותו דבר, כן, נקבל הרבה פרסים וכן. ודרך אגב, זה יש גם מאמצים מאוד מאוד גדולים הרבה פעמים להשפיע דווקא על, כמו שיש את הקרנות לאומות העולם לטמא את ישראל, כן, החדשה וכל זה, אז יש הרבה הרבה השקעות, כן, בכל מיני מקומות בעם ישראל, איך דווקא את את בנות המדרשה, צדיקות, איך עכשיו, איך להכין להם כבר את השלב הבא, בסדר, יהיו צדיקות שנה אחת, אבל באוניברסיטה אנחנו כבר נכין להם שם כמה, אל תדאגו. כי אתם, מי שהוא אוחז ב... גם היצרה, ההתגוששות הזאת היא לא טובה לאף אחד, כאילו. אחד לא רוצה להתגושש, לחיות בהתגוששות, זה לא כיף. אז יש שתי פתרונות, או שהמעלה תרים, או שהיצר הטוב ירים את היצר הרע, או הפוך. נכון? הוא אומר בורות ואורות. הרב אומר פה ככה, אני אקריא לכם פסקה, תגידו לי מאיזה פרשייה בתורה. אני אקריא משפט אחד. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם. ושתי מגמות מחולפות. כן, שתי מגמות מחולפות שמתרוצצות בקרבנו. מאיזה פסוק זה לקוח? מה? ותתרצו אבנים בקרבה. נכון? הרב לוקח את זה למשל, כאילו. ואורות ישראל פרק א' פסקה ו'. הנטייה למעלה כל שאיפת רע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר ובין מצד הרוח וכו', ולעומתה לא נוכל להתעלם ולראות שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של האדם וכו' וכו'. כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, להיות היא השלטת בקרב הלב. ההתגוששות היא לא נעימה, כל כוח רוצה לנצח, רוצה שהוא יהיה הכוח השלט בקרב הלב. והניגוד הזה מרעיש את הלב ומלא את החיים חלחלות. והרב אומר בסוף, ישנם שני דרכים להשוואה של התשוקות. או שהכל ירים את היורם אל הטוב, לבקש לחנך את האדם מה שיבוא, שרק כל אלוהים יישמע בקרבו, ורק הטוב, האור והחסד יהיה חלקו. והדרך הזאת, אומר הרב, היא דרך שהולכת לאט לאט, בצעדים מדודים, צריכה הרבה הרבה סבלנות. או הדרך ההפוכה, להדריך את האדם שישתקע כל אלוקים שבלבבו, ויהיה כולו מסור לשאיפות הנמוכות ויצרה של הכעס והתאווה, השנאה והזדון, הם יהיו המובילים את חייו. כן? ותרוצצו אבנים בקרבו. כלומר, עם ישראל הוא מוביל את המלחמה אל היצר הטוב. אבל הרב אומר פה מפורש, המלחמה הזאת שרק כל אלוקים שמע בלבבו, ורק הטוב, האור והחסד יהיה חלקו, זה הדרך הולך ונכבש לאיתו בצעדים מדודים באופן חשאי למאוד. צריך הרבה סבלנות. אבל הרבה הרבה הבנה והעמקה, מה שאנחנו משתדלים פה לעשות במערל, ברב, להבין את התהליכים האלה. זה מה שאיתנו גם כוח לעמוד בהם. כי באמת יהיה מחיר בעת בדרך. ההתגוששות הזאת והמקום הזה, כן, להיות באיזה, כן, איזה קורס באוניברסיטה, שאת אומרת זה משפט של אמונה, ואז אתה רוצה להסתכל עלייך במבט של רחמים, כאילו, טוב, אתה יום אחד תגדלי מהזיות האלה, ומלווים אותך מבטים של, טוב, סייפ תהיה שעוד מעט, כמו שנקרא, תבין את הנורמליים של החיים. זה קשה, אבל זה צריך להעמיק, להעמיק באורגנות האלה, לקבל הרבה כוח, שאנחנו שלחים, הקדוש ברוך הוא שולח את יוסף, הקדוש ברוך הוא שולח את אנשי האמונה, באמת לא לוותר למדרגה הנורמטיבית הרגילה, כי היא לא נורמלית, באמת לא נורמלית. פוגעת בחיים, במיוחד בחיים הטהורים והקדושים שלנו. אז ברוך השם, יש לנו עבודה גדולה, קדושה, ועם סבלנות. בסדר? בבת שלום.